ערב טוב לכולם, אנחנו חוזרים בלימוד שלנו בספר הכוזרי, ואנחנו בסוף פסקה עין זין. לחזור לעניין, החבר הסביר כמה דברים מעניינים למלך כוזר, וסיימנו במשפט שהוא נקרא בלשוננו אנו, פנשליין. מה זאת אומרת פנשליין? אמר החבר, ואל יהיה הדבר הרחוק בעיניך שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, וזהו שורש האמונה ושורש הכפירה כאחד. ואז אמרנו, צריך לברר מצד אחד מה זה רשמים אלוהיים, ובית איך אותם הרשמים האלוהיים הם השורש גם של וגם של הכפירה כאחד. בסדר? אז דבר ראשון, צריך להבין, סיימנו בזה בפעם שעברה, אבל נחזור שנייה לעניין. רשמים אלוהים, הרושם זה מה שנשאר כשהדבר נעלם, אוקיי? אגב, אומרים את זה ככה בעברית מודרנית, הוא עשה לי, הוא עשה עליי רושם טוב. אתה עושה מה שנקרא מפגש ראשון עם הבוס, בסדר? עם פרמיר הפרסיון. אז הרושם, זה בסדר, אז אתה כבר לא בחדר, הוא עשה עליי רושם טוב. זאת אומרת, כשהיה ההתגלות,
בארץ אפילו בחדר,
כן, נכון, נכון. אבל בגדול, הרושם, זה מה שרשמת. כשהקולמוס, כשהעת, היה על הדף, עוד לא היה ניכר מה שנרשם, כי היית עדיין בזה. לא היית יכול לראות את הרושם, את הרושם, היית רואה את העת, את היפרון, את הקולמוס. פתאום הקולמוס נעלם, יש הדחס. לכן, רשמים אלוהים נעלמה. פעם היה נוכחות אלוהית, והיא כבר לא מה שהיה. בסדר? לכן, מה זה הרשמים האלוהיים, ומה זה כשהיה ממש? כשיש נוכחות אלוהית, זה אומר שהאלוה נגלה אל האדם. אז כשהאלוה נגלה אל האדם, זה ברור, מה? מדבר איתי. וכשהוא לא מדבר איתי, אז נשאר משהו. עכשיו, בואו ננסה להבין את זה בדרך משל פשוט. אני יודע שלמשל, השם נמצא בכל, נכון? ככה קיבלתי מן החסידות, ובאמת ככה קיבלתי מן היהדות, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז הוא נמצא במים או לא נמצא במים? כן, נמצא במים. אז מי שיודע שהשם נמצא במים, אבל אין לו את תורת משה כדי להסביר לך מה זה אומר, ברור שהוא יעשה אל למים. הגיוני מאוד. כי הרי הוא מרגיש שיש שם משהו שהוא קשור לאלוה. ולכן הרושם האלוהי בתוך המים יהפוך ביום מן הימים או לכל מיני ספרים חסידיים שנכתבו מסביב לקדושת המים וכדומה, או לפוזיידון. או זה, או זה. לא? כן? לא, כי אתה נראה לי לא...
שתהיה על הכל, זה לא קשור.
על הכל. זה קשור.
כן, קשור.
זה קשור. זה מאוד קשור. האמת שזה קשור מאוד. האם באמת יש ביהדות מושג כזה של אנשים שחיים מתחת למים?
מה התשובה?
מה אתה אומר?
אתם בטוחים את התשובה שיש,
שיש. יכול להיות שלא.
אם יורדן וינו רק רוצה.
לא, לא, לא. לא, לא. היצורים כאלו, זה עם רגליים של דג ולמעלה של בן אדם.
למה?
בת הים, הקטנה. לא, זה לא רציני. מה שכן, במדרשים יש דברים אחרים שהם מעניינים יותר. הרי נותנים זהויות אנושיות לכל מיני חיות. האם זה אומר שיש בלשון של המדרש, לא, זה לא בפשט, אבל הבנה כזאת שיש הופעה אלוהית מתחת למים, יש.
אפשר לשאול שאלה קצת יוצאים מנקרן? מדרשים זה כאילו, האם אנחנו יכולים להאמין במה שכתוב כאילו ליטרלמנט?
כל המדרשים הם אמת, אבל לא כל המדרשים הם אמת היסטורית. לפעמים זה משנים, אבל זה אמת.
אז כשיש כתוב שיש חיות מתחת למים, אולי דברים שאנחנו...
כל הדברים שהם...
זה תמונה או זה סתם משהו כאילו באמת וצריך
להאמין? תלוי, כל מדרש ומדרש לחוד. אתה צריך ללמוד ולשמש תלמידי חכמים כדי שיסבירו לך מה הוא כן רצף היסטורי וכן, ומה הוא סך הכל סיפור כדי שתבין משהו. צריך ללמוד. אין ספר שאומר מדרש זה, זה בהיסטוריה וזה לא בהיסטוריה, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, זה צריך ללמוד. אבל לפעמים, כל המדרשים הם אמת, אבל לא כולם הם אמת היסטורית ורצף היסטורי. אז קיצור, לכן אומר החבר, הרשמים האלוהים הם גם שורש האמונה וגם שורש הכפירה ביחד. בגלל הסתר פנים של האלוהים. בגלל שהקדוש ברוך הוא כבר לא נוכח כמו שהוא היה פעם, אז תדע לך שזה מה שיביא לכפירה גדולה. בגלל אותם הרשמים. לכן, למה הוא אומר לו את זה? כי הוא מנסה להסביר לו מניין לו העבודה זרה. מאיפה זה הגיע העבודה זרה? באמת, זו שאלה גדולה, מניין זה הגיע העבודה זרה? האם זה תמיד שטויות העבודה זרה, או שיש בזה לפעמים אמת?
לא, בהתחלה זה היה אמת.
אז בהתחלה את אומרת זה היה אמת, נכון? כך פוסק הרמב"ם שבהתחלה עשו את זה בצורה נכונה וזה יידרדר. אני שואל, אבל ברגע שזה כבר יידרדר, זה כבר הפך לשטויות, האם אין בזה שום דבר שהוא אמת?
ראינו שבוע שעבר
שמה?
שעבודה זרה זה לעבוד על אלוהי הטבע, ובגלל שהשם בכל דבר, אז גם בטבע, אז יש
שוב. אז לפעמים יכול להיות דבר שהוא נופל, נכון? זה נכון. לפעמים העבודה הזרה היא מגלה דבר שהוא אמיתי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתעבוד דרך העבודה הזרה. למה? כי אנחנו לא רוצים נשמה פרודה. העבודה הזרה זה עולם פירוד. פירוד זה ספרציון. דיוויזיון. אוקיי?
איך זה...
נפרד.
איזה נפרד?
עבודה זרה, זה יש אל לזה, אל לזה, אל לזה, אל לזה.
אה, בגלל
שאנחנו
מורים
השם
אחד,
אז העבודה זרה, זה הפירוד, זה מה שאומר, זה לא קשור לזה, כי הוא קשור לזה, לא, זה לא עובד ככה. לכן, אנחנו לא אומרים שהעבודה זרה זה שקר, אומרים שזה בוודאי לא הדרך להגיע לאחדות, אבל יכול להיות שיש דברים אמיתיים. אגב, הרבה דברים עובדי עבודה זרה עשו ואנחנו עושים אותו דבר. שמעת על הקורבנות? יש משהו שנקרא קורבנות ביהדות. אומר הרמב"ן, מאיפה התורה ציפתה עלינו לעשות קורבנות, להקריב קורבנות? זה מה שהכרנו, ככה עובדים את האלוה. אז במצרים ככה עבדנו את אז אפיס, אוסיריס, רע ואניוביס, אז עכשיו אנחנו עובדים את יודקי ובקי.
Si on fait ça, c'est pas parce que genre comme Israël à l'époque ils faisaient un peu beaucoup de fautes comme ça, alors on a dit genre on va leur prendre un truc qu'ils aiment bien faire, les corbanettes quand ils font Avodah Zarah, et on va le faire en Kadosh.
C'est bien ce que je veux dire. C'est vrai, במילים אחרות, פעם זה מה שידענו לעשות, אהבנו את זה מאוד, אז אומר, טוב, נו, מה, לא נשנה לכם את הכל. אז ניתן לכם קורבנות, כמו שאתם יודעים, המקדש של רע, עכשיו זה למקדש של י' כבר כן.
הקורבנות היו מתאימות לזמן אחד, והיו לא מתאימות לזמן שלנו.
אז זה קושיה גדולה, מה שאתה אומר, אבל יש עוד קושיה. אתה שואל קושיה על העתיד. זאת אומרת, אוקיי, בסדר, זה היה ככה, אז מה עושים עכשיו? אז אני אענה לשאלה שלך, אבל קודם כל אני שואל את הקושיה של העבר. זה הקושיה של הרמב"ן, כשהרמב"ן קורא מה שכותב הרמב״ם על הקורבנות, הוא קופץ. אומר, מה זה צריך להיות? מה פתאום? איזה שטויות? מה ההוכחה של הרמב״ן? אומר, מה, לא שמעתם על אברהם אבינו? אברהם אבינו הקריב קורבנות. מה זה, זה בגלל שהוא ראה את זה במצרים? שמעתם על נוח? שמעתם על קין והבל? שמעתם על האדם הראשון? כולם הקריבו קורבנות. מה, האדם הראשון הקריב קורבנות בגלל שהוא ראה את זה במצרים? אז זה הקושיה של הרמב״ן היא טובה. אבל השאלה, מה, הרמב״ם נרדם בקריאת פרשת השבוע? הוא לא יודע שאברהם אבינו הקריב קורבנות? הוא לא יודע שקין והבל הקריבו קורבנות להשם?
למה יש חובה אולי?
לא, הוא לא דיבר על חובה, זה מושג קורבנות. ברור שהרמב״ם יודע. לכן מגיע רבי אברהם בן הרמב״ם, בא להגנת אבא, והוא כותב, וכי כשאבא אמר את כל הטעם הזה של הקורבנות, שזה בגלל עובדי עבודה זרה, זה אומר, וכי אבא אמר שזה הטעם ואין בלתו? זאת אומרת, מה, אבא שלי יתן טעם אחד, מה, הוא לא אמר שזה הטעם ואין עוד. טוב, בסדר, זה קל מדי. אז איך אפשר לסדר את הדברים? העניין הוא פשוט מאוד. גם הרמב"ן צודק, וגם הרמב"ן צודק. הם אומרים אותו דבר, רק שהם לא יודעים שהם אומרים אותו דבר. כך מסביר התלמיד של הרמב"ן. התלמיד של הרמב"ן זה רבינו בחייה, אבן פקודה מסרגוסה. אומר, רבינו בחייה, חמידו בחיי, ככה אומרים, יותר בלשון של הישיבה. אז רבינו בחיי אומר, מאוד פשוט, מה קורה? הרמב"ן מסביר לך שבאמת הקורבנות התחילו עם אדם הראשון, ועם קין והבל, ונוח ואברהם, בוודאי המכוון כלפי שמיים וכלפי טוב וכבכה והכל, וזה היה סוד גדול. הסוד הזה הוא עבר גם לאומות העולם, וגדול התרבויות באותם הימים, מצרים, הם לקחו את הסוד הזה, וקצת קלקלו אותו, ובני ישראל, כשהתקלקלו גם כן במצרים, למדו ממצרים. אבל זה לא שמצרים המציאו את זה, כאילו הם המציאו את זה. מצרים הם רק לקחו מה שהיה פעם, נכון? אז יוצא שהרמב״ם צודק, שאנחנו העתקנו את זה ממצרים. רק שהרמב״ם לא אומר עד הסוף, שמצרים העתיקו מאדם הראשון. בסדר? עכשיו לגבי השאלה שלך, זה אומר שאולי בעתיד כבר לא יהיה הטעם. אז כבר ענינו בעצם. כי הוא אומר, זה לא זה באמת הטעם, שבגלל עבודה עבודה זרה. היה סוד כמוס. לכן אומר הרב קוק, בהדר העיקר, שכל פעם שרוצים לתת פירוש טעם למצוות, אי אפשר להסתפק בטעמים של העבר. חייבים למצוא להם גם טעמים של העתיד. ולכן זו עבודה גדולה לראות בכל המצוות מה הטעמים אבסולוטיים. לא בגלל מציאות שהיה בעבר. בסדר? למשל, הוא נותן דוגמה. מצוות כיסוי אדם. יש מצוות כיסוי אדם. בסדר? כשאתה שוחט חיה ועוף, חייבים לחסות את דמו. אני זכיתי לעשות כמה פעמים מצוות כיסוי אדם. זה מיוחד. איך זכיתי? לי להגיד שמות, אבל עד הקורונה הייתי נוהג לעשות כפרות בתרנגול, באמיתי. ואני מכיר מישהו שהוא מועל במקצועו, אבל יודע לחתוך, מה שנקרא. וגם למד הלכות שחיטה, וגם למד הכל, וזה, אז הוא גם היה נותן לי את העופות, ואחרי זה היינו עושים כפרות, וזה, ובערב, הייתי מגיע אליו, ערב יום כיפור, היה שוחט את כל התרנגולות, ואז הייתי יכול לעשות מצוות כיסוי אדם על התרנגולות שלי. אז אומר הרמב״ם, שלמה זה מצוות כיסוי אדם? זה בגלל שפעם היו עם אדם הזה נוהגים מנהגי עבודה זרה. זה מה שנקרא בתורה, לא תאכלו על אדם. שמה? שפעם היו שוחטים עוף, זה משהו, היו חופכים איזה חור באדמה, גומה, ממלאים את הדם שם, והיו מזמינים על הדם את השדים, כדי לדבר עם הלא דולה. זאת אומרת, הרמב״ם, זה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז לכן תחסה את הדם, שיהיה ברור שאתה לא מזמין שדים. בסדר, אוקיי, סבבה, אבל היום, אין אף אחד שעושה ככה מסיבה וגומה ודם ומזמינים שדים. ועדיין מצוות כיסוי הדם היא עדיין נכונה. זאת אומרת, הרב קוק, זה כדי לחפר על תאווה לא, לא טובה ולא נכונה, שכרגע יש לנו, אבל שהיא מורה על העתיד שבעזרת השם לא יהיה לנו. והיא התאווה לשפוך דם של חיות כדי לאכול אותה. הרב קוק יש לו מאמר גדול שנקרא חזון הצמחונות והשלום, של העתיד לבוא, כשבעלי חיים יעלו למדרגת הדם, אז אנחנו לא נאכל אותם. נתקן את התאווה הזאת. אל תדאגו, כל עוד שהפרה לא אומרת לך את מה נשבע חבר, אתה יכול לאכול סטייק. חשוב. אז קיצור, אז הבנתם שזה השורש גם של האמונה וגם של הכפירה, גם יחד. בסדר? אז יאללה, בוא נתקדם. וכיד יש שורש האמונה והשורש הכפירה גם יחד, אז אומר החבר בפסקה אינטט. כן הוא, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהיים, ההם, אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולא גם ידע ולא גם ידע מהותם, לא היה יודע זמניהם ומקומותם. מקומותם, כן, ומקומותם, והרכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית. זאת אומרת, באמת, כל עוד שהקדוש ברוך הוא לא הסביר לך איך מנווטים את הרשמים האלוהים, אז אתה בעל כוחך, אתה חייב בסוף שזה ייפול לנפורטוקו. לשטויות. כי הרי כל הכוחות הללו, הם לא באים מן האדם ומשכל האדם, הם באים מהאלוה. ולכן, אם הוא לא אומר לך איך לנתב את זה, אז ברור שאתה תעשה מזה שטויות. אין ברירה. בסדר? לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית. המגיעה שלמה ומבוארת, תכלית ביאור, מאת האלוה עצמו. והנה מי שהגעתנו, כן, ידיעה זו, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים, לכל פרטיה ותנאיה, הוא המאמין. אוקיי? אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת אנוש בלבד, על דרך ההיקש והסברה, או לפי מה שימצא בסברים ההצטגננים, על דרך הורדת הכוחות הרוחניים או על ידי עשיית הטליסמאות, הוא כופר. הוא מדבר על מה שקורה בזמנו. יש הרבה אנשים בספרד וזה שמאמינים באמונות טפלות, ועושים טליסמאות, כל מיני קשקושים, קמיעות, כל מיני דברים כאלה. אוקיי? זאת אומרת, ברור, הוא הכופר, הוא מי שחושב שהוא יכול בשכלו להגיע להשתמש בכוחות הללו, זה כפירה. זה לא אומר שזה לא עובד. יכול להיות שזה עובד. יש הרבה עדויות, ואני לא יודע אם כולם משקרים, אבל יש הרבה עדויות מאנשים שהיו חולים, והגיעו ללורד, ויצאו מלורד. והם היו בריאים ושלמים. זה בצרפת. יש מקום כזה. אני לא יודע אם זה אמת או לא. יש הרבה עדויות כאלו, שבאמת אנשים הגיעו לשם, אומרים שהם היו חולים, וזה פצוע ברגל, וזה פצוע זה, והגיעו ללורד, ויצאו משם, וואלה. יכול להיות שזה אמת. יכול להיות שיש באמת כוחות אלוהים שם. אני לא אומר שזה לא יכול להיות. זה יכול להיות. אז מה? זה אומר שכשאתה משתמש בכוחות הללו, אתה מכוון לאלוה? לא. בסדר? גם שעון, כדי להיכנס לעולם של אנשים שמומחים בעניינים, גם שעון מקולקל, הוא מכוון בדיוק לשעה האמיתית, פעמיים ביום. נכון? גם שעון שלא עובד, פעמיים ביום, זה מראה את השעה האמיתית. נכון? אז זה אומר שהשעון עובד? לא, זה אומר vers chez vous.
Ça veut dire
que c'est Oved. Il croit que c'est bien mettre Oved. Tu vois pas?
Non.
Non, c'est bizarre. Top. אדם כזה מקריב קורבנות ומקטיר קטורת, אפי היקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וכמותם. איך יש לעבוד עבודה זו, ובאיזה מקום, ובאיזה זמן, ומין הראוי לה, כן, ומי ראוי לה, ומה תנאיה, ועוד פרטים רבים שתיאורם יערך מאוד. זה אומר, אני לא אעריך לכל התיאורים ולכל המצוות, אבל מי שעושה את זה, אז הוא לא היה, הוא קרא שזה חשוב מאוד, אני יודע מה, להיכנס לקודש הקודשים. זה מביא קדושה גדולה ומביא עצמות, אבל אם הוא יעשה את זה והוא לא כהן גדול וזה לא יום הכיפורים, יענש. כי זה לא מה שצריך לעשות. בסדר? זה הרעיון של, אם אתה חושב שאתה יכול להגיע אתה להבנת אותם הדברים, אתה בוודאי תיפול. אוקיי? משל למה הדבר דומה? עכשיו רוצה להסביר לך בצורה מאוד ציורית ואמיתית. משל למה הדבר דומה? לשחל שחדר לתוך אוצר התרופות של רופא הידוע לכל בתרופותיו המועילות. יש מישהו שכולם יודעים, הרופא הזה יש לו במחסן תרופות שעובדות פשוט. על כל דבר, יש לו על הכל, על הקורונה, על הכל. זה עובד. טוב, נו נו. יש אחד שנכנס למעבדה שלו, לחנות שלו, והרופא לא שם. הרופא לא שם. אז מה קורה? בשעה שהרופא אינו שם, הוא נכנס. בראותו, האנשים רבים צובעים על האוצר ההוא, מתוך בקשת רפאות לנפשם, התחיל מוציא עליהם תרופות מתוך הכלים, אשר שם. בלי כל ידיעה בטיב התרופות, ובכמות מנה ומנה הראויה לאיש ואיש. טוב, כל התרופות האלו זה עובד. אבל הוא לא יודע איזה תרופה למה, הוא לא יודע כמה מינון, כמה צריך לקחת, ולאיזה סוג אנשים. סתם, הוא ראה תרופה, הוא לוקח, הוא אומר, מן הסתם זה עובד. מה, בן אדם שיעשה את זה, האם יכול להיות שזה יעבוד לו בפוקס? כן, יכול להיות, בדיוק ניפול על התרופה הנכונה. אבל האם רוב הסיכויים שזה יגרום לו למחלה עוד יותר חמורה? ואפילו למוות? כן. תחשבו, בן אדם שיש לו קושי בקרישת הדם. בסדר, זה מחלה כזאת. המופיליה. קושי בקרישת הדם. ואותו בן אדם סתם עמד בשמש יותר מדי זמן היום, חם, וכאב ראש. הוא רואה בבית מרקחת תרופה נגד כאב ראש, אז הוא לוקח אספירין. אקמול זה פחות קריטי, אבל לצורך העניין אספירין. אז הבן אדם ימות תוך שנייה. מה, זה לא אומר שהתרופה היא לא עובדת. היא עובדת, אבל לסוג אנשים ולכמות מסוימת והכל. בסדר? אז פה במשל, מה זה התרופות? זה האמונות. זה כל האמונות של כל האנשים של עובדי עבודה זרה. הרי לכל התרופות הללו יש באמת מישהו שזה מתאים לו. עכשיו, אם אתה רוצה להתחבר לארון התרופות כדי שזה יהיה באמת מועיל, אתה צריך ללכת לרופא, למי שנתן את התרופות הללו, ולשאול אותו איך לוקחים, מתי לוקחים, מי לוקח. אבל זה גם אומר שאצל אנשים שלא קיבלו את ההזמנה של הרופא, אל תתפלא שהם לוקחים את התרופות בצורה אקראית. זה הגיוני מאוד. ובאמת, יש שאלה, איך זה יכול להיות שאברהם אבינו היה הראשון שהביא למונותאיזם, ששבר את הפסלים. אנחנו מכירים את הסיפור מהגן. שבר את הפסלים וזה. זו שאלה גדולה. שואל הראב"ד, רבי אברהם בן דוד, איך יכול להיות שאברהם הוא הראשון שעשה את זה? לא הקים לפני? באמת שאלה גדולה. שם, עבר, מתושלח, כולם היו צדיקים. למה הם לא אמרו לאנשים שזה לא כדאי, עבודה זרה? אז אומרים שם במדרש, שלא נזדמן להם לשבור הפסלים. מה זה לא נזדמן להם? מה, לא היה זמן, פשוט הייתי ממהר. כל החיים, שם שחי פחות או יותר 800 שנה, לא היה לו איזה שנייה כדי לשבור? לא, לא, לא הזדמן לו. זאת אומרת, זה לא היה התזמון הנכון לשבור את הפסלים. כי העולם לא היה מוכן עדיין לקבל את המונותאיזם של אברהם. אז כרגע עדיף שיהיה להם כל מיני אמונות שונות במקום שיהיה להם שום דבר. כי הם לא מוכנים לקבל את הפגישה עם הבורא. בסדר? אז לכן, במשל שלנו, אני חוזר למשל, התחיל מוציא עליהם תרופות מתוך הכלים אשר שם, בלי כל ידיעה והתרופות, ובכמות מנה ומנה ראויה לאיש ואיש, ונמצא זה ממית אנשים באותם התרופות שאכלו לא אילם. ואם במקרה יפיק אחד האנשים תועלת בתרופה שהוצאה מאחד הכלים ההם, יימשך לתרופה היא, באומרם כי היא היא, לכולם, עד שיראו כי תאכלתם נחזרה, או שימצאו אחר כך תועלת מקרית בתרופה אחרת וימשכו אחריה, ולא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא היה קיים בחוכמתו של אותו רופא שהכין את התרופות ההיא לכל חולה במנה הראויה לו. אף ציווה לכל חולה כי יתאים לתרופה הניתנת לו מנות מאכל ומשקה. פעולות התעמלות, מנוחה, שעות שינה ויקיצה, שאיפת אוויר, שכיבה וכדום. זאת אומרת, הרופא הוא נותן מרשם, והוא יודע בדיוק מה צריך להתאים לכל אחד ואחד, ולכן זה מה שצריך לעשות, ללכת אל הרופא, ללכת אל מי שנתן את כל התרופות האלו. בסדר? בפשטות. אגב, זה מה שקורה היום. אנשים בדיכאון, אנשים עשו עבירה. אתה רואה הרבה דוסים כאלה. עשו עבירה, לוקחים על עצמם כל מיני דברים. כל מיני דברים. למה? אתה חושב שזה, אתה בטוח שזה טוב לך? בן אדם, נגיד, אני יודע, אני מכיר מישהו, מישהי יותר נכון, שהיא ניסתה לעשות תשובה וזה, ובתהליך חזרה בתשובה שלה, באיזשהו שלב, היא פגשה איזה חבר לשעבר, ודבר מביא לדבר, נפלה איתו עוד הפעם. נו נו, הייתה שבורה לחסיסים וזה, היא אמרה, אני חייבת לקחת על עצמי כל מיני דברים, והיא לקחה על עצמה, כדי לתקן ולהמשיך בתשובה שלה, דברים נוראים. נוראים. תענית דיבור כל היום, כל השבוע, וגם שהיא לא אוכלת דבר שהוא נותן לכוח, רק דברים כדי שהיא לא תתמוטט, וגם שהיא לא יוצאת מלבד ללכת לעבודה, וגם שום דבר היא שברה את הטלפון ושברה את הכל, וגם היא לקחה על עצמה שהיא לא ישנה יותר מארבע שעות, כי היא רוצה לסיים כל יום את כל ספר תהילים שבע פעמים. שאלתי אותה, תגידי, מישהו אמר לך לעשות את זה? כאילו, דיברת עם הרב שלך? היא אמרה לי, לא, אין לי רב וזה, אבל זה כנראה זה טוב לעשות את זה. כן, זה טוב, אם את רוצה להיות גמורה מעייפות, ולהיות בדיכאון מוחלט, זה טוב, כן, תצליחי. זה לא עובד ככה. גם יהודי לא יכול לקחת על עצמו כל מיני דברים, בגלל שהוא שמע שזה טוב. שמע שזה טוב. צריך לבדוק. אצל מי אתה תבדוק? אנשים שיודעים. תלמידי חכמים וזה. מה זה עובד? בדרך זו נהגו האנשים שלפני דורו של משה, כולם חוץ מיחידים מועטים, היו נפתים לאבלי ההצטגננות ולדעות חכמי הטבע שבדורותם, ונעתקים מחוקת שו אל חוקת שו, ומאל אל אל. ויש שהאמינו בכוחות הטבע, בכוחות טבע רבים, כבעלים. שבכוחם את מנהיג הכוחות הללו וריבונם, וחשבו את הכוחות כשהם לעצמם סיבה לתועלת שהפיקו מהם, בשעה שמצד עצמם כוחות אלה הם גם סיבה להזק, הכל לפי ההכנה והסידור. והאמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוהי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר של העניין ההוא. סיכום הדברים, אומר החבר, אתה צריך להתחבר לעניין האלוהי. זה ביטוי שיחזור הרבה, כבר ראינו אותו, אבל יחזור עוד הרבה בספר הכוזרי, העניין האלוהי. מה זה העניין האלוהי? זה האינטרס האלוהי. איפה האינטרס שלו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכל הדברים האלו? זה העניין האלוהי. בכל דבר ודבר אתה צריך לשאול את עצמך, ולשאול את הרבנים, ולשאול בכלל את העולם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כמו ששאל ישי ריבו בתחילת הקורונה. כשעשה את השיר שלו בתחילת הקורונה השנה שעברה, מה אתה רוצה שנלמד מזה? שאלה באמת שצריך לשאול, מה אתה רוצה שנלמד מזה? הרי ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד מהקורונה משהו. צריך לשאול, מה הוא רוצה?
אתה חושב?
אתה שואל אותי מה אני חושב? הרבה דברים דווקא. קודם כל לכו להתחסן, זה נכון, אבל אני חושב שזה לא מה שהוא רוצה מאיתנו. זה טוב לעשות, אבל אני חושב שזה קצת יותר מורכב. תראה, יש לי כל מיני תובנות, שאני לא יודע אם הן נכונות, אבל זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שיש כמה סמלים בתקופת הקורונה. סמל אחד זה המסכה, שאני לא יודע עד כמה היא עובדת או לא עובדת, זה לא השאלה, זה הפך להיות סמל הקורונה. סמל שני זה ההסתגרות בתוך הבית. לא יודע אם זה עובד או זה לא עובד, אבל זה סמל של הקורונה, זה קורה יותר ויותר. וסגר שלישי ורביעי וחמישי ושישי. ויש עוד סמל של הקורונה, זה הלימוד דרך, כאילו הלימוד מרחוק. בין שזה ילדים, בין שזה תורה, בין שזה כל מיני דברים. ועוד סמל לדעתי מהסיפור הזה, זה הערבות הדדית, והסמל בינתיים שאני רואה האחרון, החמישי, זה ההסתגרות בתוך לא הבית, אלא בתוך המדינה.
ערבות הדדית?
לונטחד. כאילו, לונטחד, אם זה עשוי טוב. זאת אומרת, כל אחד הרבי, כל ישראל הרבים זה בזה. יכול להיות גם לרע. זאת אומרת, הם לא שומרים על ההנחיות, ולכן זה גורם לכולם להיות בבלגנים. או כולם שומרים על ההנחיות, ואז זה מגן על כולם. בסדר, כל אחד לחוד. עכשיו, אתה שואל אותי, לדעתי המסכה, זה כדי ללמד אותנו שאולי הגיע הזמן, באמת, נשמור על מה שיוצא לנו מהפה, כי הרי כל המומחים אומרים שהמסכה זה לא כדי להיות מוגן מאנשים אחרים, אלא זה כדי להגן על אנשים אחרים. כדי שאתה לא תעביר להם את שלך. אז כן, זה אולי כדאי לשמור על מה שיוצא לנו מהפה. זה דבר ראשון. אתה שואל אותי מה אני רואה בסגר הזאת בבית, שאולי, אולי קצת שכחנו מה זה היסוד של התא המשפחתית, של הבית. שאולי היינו צריכים קצת לעזור להיות אנחנו. זה שהתורה היא יכולה לעבור מכל המסכים ומכין, וזה מחבר הרבה יותר אנשים, אני חושב שכבר לא יהיה לימוד תורה בלי זום, או בלי רשתות וזה, זה כבר לא יהיה. גם אחרי הקורונה אנשים יהיו שוב פעם שיעורים ומאות אנשים באולם, עדיין יהיה מצלמה שמשדרת את זה, כי רוצים להיות מחוברים. ואני חושב שהרעיון הזה של הערבות היא סופר 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 אקטואלית וחשובה, וגם שכל מדינה ומדינה היא צריכה לפעול כמדינה. ואני חושב שזה חשוב. יכול להיות שיש עוד דברים, ויכול להיות שאני גם טועה. אתה שואל אותי, זה הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם. בסדר? טוב, אז זה העניין האלוהי. אוקיי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? טוב, אז אחרי שאמרנו את זה, אומר לו הכוזרי, זה לקח בעצם 80 פסקאות, ואז סוף סוף אומר לו המלך כוזר, נחזור לענייננו. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי את כל ההקדמות שלך, בוא נחזור אל העניין. טוב, נחזור לענייננו. הודיע נינה, איך קמה, איך נתפשטה ונתקבלה. אז בגלל זה אנחנו פתחנו את הספר. רק שהוא לא הבין שום דבר אז. 80 פסקאות והוא לא הבין כלום. כי הרי מה הוא שואל? איך קמה דתכם? ומה החבר מנסה להסביר לו כבר 80 פסקאות? שהיא לא קמה. היא קיימת. היא לא קמה, זה לא... וזה גם לא דת. זאת אומרת, מההתחלה הוא מסביר לו את זה. אבל כנראה שזה עוד לא נתפס בסיפור שלו.
כאן דתכם הוא כותב את זה בלי עין.
למה אתה רוצה שיהיה עם עין? זה דת, לא דעת. דת, רליג'ון. איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעה הדעות לידי ההסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה? ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה? שהרי תחילת כל דת אינה בלא ספק, כי אם ביחידים שהחזיקו איש את רעהו, במתן תוקף לאמונה, אשר ירצה האלוה, ויגל אותם, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעת היחידים על זולתם, או בבוא לעזרתם מושל, המכריח את המונים לקבל את האמונה האי. בסדר, מאיפה זה בא כל היהדות הזאת? אני מכיר הרבה דתות, והרבה היסטוריות, והרבה סיפורים, צריך שזה יחידים שיתחילו את זה, ואנשים בסוף יצטרפו. אז איך זה התחיל אצלכם? אומר לו החבר, תראה, בדרך כזאת, מה שאמרת, תקומנה, אמנם, ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל. אתה צודק. כל מחשבה אנושית, רעיון שהוא על פי השכל, חייב לקום ככה, שמישהו יחשוב עליו וינסה לשכנע אנשים אחרים שהותחלו על ידי בני האדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה כי האלוה סיעו ולימדו וכדומה לזה. זאת אומרת, אם זה עובד והוא הצליח להעביר את הרעיונות שלו, אז מצוין, נגיד שהקדוש ברוך הוא עזר לו. לא כן החוקה שמקורה באלוה. אבל זה לא ככה לאמונה שמקורה באלוה. זו קמה פתאום, פוף. איך זה קמה יהדות? בפוף. נאמר לה, היי, ותהי. ממש כבבריאת העולם. זאת אומרת, אומר לו החבר, אתה לא מבין. היהדות לא קמה מתוצאה של העברה ולאט לאט ומישהו ישכנע ועוד, זה קם בפוף, לא היה בפוף היה. על זה אומר לו החבר, המלך כוזר, הפלגת בדבריך החבר. במילים אחרות, הגזמת. לא יכול להיות, אתה הגזמת. עונה לו רבי יהודה הלוי, ואולם העניין המדובר מופלג יותר. במילים אחרות, אתה עוד לא ראית כלום. אני אגזים עוד יותר. מה באמת יהיה ההגזמה הבאה? אנחנו נראה בפעם הבאה. חזק בו.
Je crois qu'il y a...